החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל מאזיננו היקרים. שבוע נקרא בעזרת השם פרשת בעלותך, ובו נלמד בעזרת השם יתברך על אחד הדברים החשובים לכל אדם, כיצד להתמודד בחיים עם התכונות השליליות המולדים בו. פרשתנו מתחילה וכותבת, וידבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. יאירו שבעת הנרות. ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה, אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. ועל כך רש"י כותב במקום, ויעס כן אהרון, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. זאת אומרת, פרשתנו מתחילה בשבח הגדול של אהרון, שהוא צווה להדליק את הנרות. והתורה מעידה, ויעס כן אהרון, כאשר ציווה השם את משה. וזה הגודל של שבחו של אהרון, שלא שינה ממה שהוא נצטווה. וכמובן, כל המפרשים עומדים ותמהים, איזה שבח זה. הקצד יעלה על דעתו של אהרון לשנות עד שיש בזה שבח שהוא לא משנה? בוודאי שהוא צריך לקיים את ציווי השם. הרי כל מצווה ומצווה שאדם עושה אפשר להתייחס אליה, ללמד שבחו של האדם שלא שינה מרצון השם. אז מהו שבחו של אהרון בזה שלא שינה? ועוד יותר אפשר להוסיף ולשאול, הרי הגמרא במנחות בדף כ"ט עמוד ב' אומרת, מספרת לנו, כאשר משה רבנו עלה למרום, מצא את הקדוש ברוך הוא קושר כתרים לאותיות, ושאלו, מי מעכב עליך? הוא שאל את הקדוש ברוך הוא, מדוע כל תג שמחברים לאות צריך לשקול ולאט לאט, וכי מי מעכב לעשות כמה שרוצים? וישיבו הקדוש ברוך הוא שעתיד במשך הדורות להיות רבי עקיבא, אשר דורש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. זאת אומרת, אי אפשר סתם לשים איזה תג, ולו הקטן ביותר, כי חייב להיות לו משמעות. ומכל תג רבי עקיבא למד הלכות מרובות. נו, אם כן, איך יכול לעלות על הדעת של אהרון הכהן לשנות? עד שיש בזה שבח שהוא לא שינה. ודאי שהוא חייב לקיים את המצווה כמאמרה, כמו כל יתר כל המצוות. מהו שבחו? זאת ועוד, בהמשך פרשתנו נקרא על האנשים שהיו תמאים בדרך, שלפי חז"ל נטמאו או למת מצווה, או לפי יש אומרים שהם נשאו את מיטתו של יוסף, והיו תמאים ולא יכלו להקריב את קורבן פסח. ואז בפרשה מסופר, ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו תמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? פנו אל משה רבנו בטענה, ריבונו של עולם, אנחנו היינו עסוקים בדבר מצווה, אם זה מת מצווה ואם זה עצמות יוסף, מדוע שנפסיד את קורבן פסח? שואלים המפרשים, פלא גדול, מה הם רוצים? הרי התורה ניתנה למשה מהר סיני, והקדוש ברוך הוא ציווה שאדם שהוא טמא לנפש אינו יכול להקריב את הקורבן. וכי הם רוצים להמציא תורה חדשה, מצווה חדשה, עד שבאים בטענה בכלל, למה נפסיד? מה המקום לטענה? איזה תלונה זאת? איזה בכלל הערה זאת? ועוד יותר שכאשר אנחנו רואים שמשה רבינו שמע את טענתם והגיש את דבריהם לקדוש ברוך הוא, הצדיק אותם הלא דבר. והנה, אם נרצה להתייחס למסר המרכזי של העניין, אנחנו יכולים ללמוד מכאן יסוד גדול. הנה מטבעם של דברים לכל אדם, ישנם תכונות והרגילים המתנגשים עם קיום התורה והמצוות, או עם חיי משפחתו או חברתו. כגון, יש אדם שבטבעו קמצן, ויש רגזן וכעסן, יש בעלי גאווה, ויש נקמן, ויש נטרן, ויש בעל קנאה, ויש חמדן, ויש עצלן, וכן על זה הדרך, כל מיני תכונות, ובדרך כלל, במקרים שקיום התורה והמצוות, או התנהגות עם סביבתו מתנגש, עם אותה תכונה שלילית שבטבעו, הוא מתקשה להתמודד, ושם הוא נכשל, ובדרך כלל, אף מנחם את עצמו, שזה מה שהוא נולד, ואין לו מה לעשות, ורוצה שהסביבה תתאם את עצמה אל תכונותיו, ולא שהוא יתאם את עצמו לסביבתו, לסביבה. ומחמת זה, נובע כל הכישלונות של האדם בקיום התורה והמצוות, או בין אדם לחברו, נוצרים ויכוחים ומחלוקות. והתורה מגלה לנו את הסוד הרוצה להצליח ולא להיכשל בחייו. כיצד עליו לנהוג ולהצליח, ומכלל הן אתה שמע עליו, כמו שנבהר בהמשך, שסוד העניין הוא תלוי במה שירגיל עצמו, אפילו בדברים קטנים, נגד אותה תכונה שלילית. כיצד לקנות את ההפך ממנה, ועל ידי ריבוי הפעולות שיחזור ויעשה, יהפך הדבר לקניין בנפשו, ויוכל לשנות את עצמו, ולהצליח להינצל מכל כישלונותיו. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד מפרשתנו. ונתחיל בדברי דוד המלך בתהילים בפרק ממתת פסוק וב, שאומר דוד המלך, למה עירה באמרה, אבון עקבי יסובני. וכתבו על כך חזל במדרש תנחומה, בפרשת העקב, על הפסוק והיה העקב תשמעון, אומר המדרש, זהו שכתוב, למה עירה באמרה, אבון עקבי יסובני. מה ביאורם אומר המדרש של דברים? אומר המדרש לבאר את הדברים, יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שנתן תורה לישראל שיש בה תרי"ג מצוות, ויש בהן קלות וחמורות. ומפני שיש בהן מצוות קלות, שאין בני אדם משגחין בהן, אלא שמשליחין אותן תחת עקביהן, כלומר שאין קלות בעיניו. לפיכך היה דוד מתיירא מיום הדין ואומר, ריבונו של עולם, איני מתיירא מן המצוות החמורות שבתורה, שהן חמורות. ממה אני מתיירא? מן המצוות הקלות. זאת אומרת, דוד המלך אומר, עם כל גדולתו, היכן מקום התורפה ליפול, דווקא בדברים הקלים, שהם קלים בעיני בני אדם, ודשים אותם בעקביהם. זאת אומרת, מדלגים מעליהם. עוברים אותם בשיאת נפש, כיוון שהם לא מרגישים שזה דבר חמור. זה דבר קל, לא נורא. אבל מה קורה כשבן אדם מתרגל לכך, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, הרי הדבר הופך להיות דבר חמור ביותר. ומזה דוד המלך פה. כי כאשר עושים ושונים ומכפילים ומשלשים ומרבים את אותו פעולה, אז שם האדם נופל, כי ההרגל הופך לקניין, וזה מה שדוד המלך מלמד אותנו. שכל הפחד שלו, שכאשר הוא יתרגל לזלזל בדברים קטנים, בעבירות קלות שדם דש אותם האדם בעקבה, הם הסכנה הגדולה ביותר לאדם, כי זה הופך ההרגל הזה לקניין. כמו כן מצינו במסכת סוכה בדף נון ב' עמוד א', הגמרא אומרת, לעתיד אמר רב יהודה, לעתיד לבוא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחתו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, והרשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? באורם של דברים לכאורה צריך להבין, מה באמת היצר הרע? הוא הר או חוט שערה? אצל הצדיקים זה הר ואצל הרשעים זה חוט שערה, מה הפשט? אולם באורם של הדברים, היצר הרע הוא ודאי חוץ שערה, כמו שהוא נראה באמת לרשע. כי האמת הוא, היצר הרע לא בא לאדם ואומר לו, תאכל ביום הכיפורים, תלך תחלל את השבת בפרסיה, תאכל דבר אחר, נבלות וטרפות בריש גלי. הקדוש הוא, היצר הרע, בא לאדם בדברים השוליים, הקטנטנים, ששם הוא לא נורא, לא קרה כלום, אז מה קרה אם אני אעשה כזה דבר? אני לא אקרא קריאת שמה בזמנה. לא קרה כלום, אז מה יש? אז הפסדתי קיום מצוות עשה של קריאת שמה באותו יום. נורא. אז מחר אני אקרא, בערב אני אקרא. העיקר שגם קראתי קריאת שמה בסופו של דבר. האם הפסדת את המצווה? לא נורא. האדם, ברגע שהדבר נראה קל בעיניו, והוא חוזר ושונה על הדברים. הרי הדברים האלה, זה חוץ שערה אמנם, נכון. זה כמו שהגמרא מגדירה אותו, שזה פשוט כחוץ שערה של בוכיה, כלום, של אותו עכביש, משהו דקיק ביותר, אפסי. לכן האדם מרשה לעצמו, הלוך ושוב, להמשיך הלאה, ולעבור על הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, חוט ועוד חוט ועוד חוט, הרי הולך ומצטבר עד שזה נהיה כאבותות העגלה. ולכן, אצל הצדיק, הוא בוכה שהוא רואה ריבונו של עולם, מהחוטים הקטנים שהתגברתי, שהתמודדתי, שידעתי שזה דבר של ניסיון של מה בכך, שצריכים להתגבר עליו. הוא רואה איך מכאלה פעולות קטנטנות נהיה הר, כי פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. אומר ריבונו של עולם, תראה מה מדברים הקטנים נוצר. אבל הרשע, אומר ריבונו של עולם, איך לא הייתי מסוגל, לא ידעתי, חשבתי שזה דבר גדול, זה כלום. זה הרי מה בכך, ניסיון קטן, חשבתי שזה לא נורא, אבל הוא לא ראה את העתיד, שעוד דבר ועוד דבר קטן ועוד קטן, זה בסופו של דבר הופך להיות לאסון, לחורבן. כמו כן הגמרא אומרת את היסוד הזה גם כן, בכמה מקומות בש"ס, במסכת יומא בדף פ"ו עמוד ב' וגם בפ"ז עמוד א', גם מסכת מועד קטן דף כף זין עמוד ב', מסכת קידושין דף כף עמוד א', וגם מסכת קידושין בדף מ', שהגמרא מביאה את הכלל שרב הונא אמר בשם רב, כיוון שעבר אדם עבירה ושונה בה, הותרה לו, אומרת הגמרא, הותרה לו סלקת דעתך, איך נהיית לו היתר, אלא נעשית לו כהיתר. זה מושתת על היסוד הזה, שכאשר האדם דש בעבירה קלה, הרי אחר כך זה כבר לא נותן לו התעוררות בכלל. הוא כבר מרגיש שזה כמו היתר. ולכן הוא ממשיך הלאה ונופל ברשת היצר. וכך הגמרא הרי מביאה מסכת ערכין בדף למד עמוד ב' על פרשת בחוקותיי, אם בחוקותיי לא תלכו, מה קורה לאדם שאיך הוא מדרדר מדבר, מדחי אל דחי, עד שהוא עובר את כל שבע העבירות, שבסופו של דבר מוכר את צדותיו, לא בת לידו, אז מוכר את ביתו, וכן על זה הדרך. מדרדר מבאר לבאר שחת. כיוון שהיצר הרע מביא את האדם לתחושה הזאת, שזה דבר כליל, ואז הוא חוזר על זה ודש בהם, עד שהופך להיות כאילו זה כלום, אבל הוא לא מבין ששמה זהו החורבן של האדם. כי ההרגל הזה הופך את זה לקניין בנפשו של האדם. ומביא את הדברים האלה שזה אחד מהעקרונות, בעיקר ה-13 כותב השער התשובה לרבן יונה בשער א' בסימן למתחת, שזהו העיקר גדול מאוד בתשובה, שאדם צריך להיות זהיר ונזהר מהפיתוי של היצר, שהוא מחליש את האדם בדברים הקטנטנים האלה, והופכים להיות להרגל ולקניין בנפשו. ואוסיף על כך, בספר דף על דף, במסכת ערכין מדף למד בשם הרב ישראל מסלנט, שאם עבר פעמיים זה נעשית לו כיתר, אז הוא מוסיף משפט יפה, ואם עבר שלוש פעמים, אז הוא כבר יחשוב אפילו שזה כמצווה. עד כדי כך האדם מדרדר בהרגלים שלו. ומכאן אומר האדמו"ר מגור בעל הבית ישראל, שאם כך במידה רעה, קל וחומר במידה טובה, זה 10 מונים, שאם בן אדם ירגיל את עצמו לדברים טובים, הרי יהפוך את הדברים לקניין בנפשו. ואת היסוד הזה כבר כתב הרמב״ם בפירוש המשניות, במסכת אבות בפרק ג' משנת ט"ו, ששם התנא אומר, הכל צפוי והרשות נתונה, ובטוב העולם נידון, ומסיים התנא, והכל לפי רוב המעשה. מבאר הרמב״ם, לשונו, לשון הקודש, כותב הרמב״ם, שהמעלות לא יושגו לפי שיעור גודל המעשה, אלא לפי רוב מספר המעשה. וזה שהמעלות אומנם יושגו בכפול מעשה הטוב פעמים רבות, ובזה יושג הקניין, לא בשיעשה אדם מעשה אחד גדול ממעשה הטוב, שבזה לבדו לא יושג הקניין. כך כותב הרמב״ם יסוד. אם יש לך שתי אפשרויות, אפשרות לעשות מעשה אחד גדול, או לפרוט אותו למעשים רבים, עדיף לפרוט אותו. כמו שהוא ממשיך, הוא מביא, למשל, אדם שרוצה לתת 1,000 דינר, יכול לתת את זה בפעם אחת למישהו 1,000 דינר, ויכול לתת את זה 1,000 פעמים דינר לכל אדם. בן אדם שנתן את 1,000 דינר לבן אדם אחד, זה לא יהפך לקניין. לעומת זה, זה שנתן 1,000 פעמים, הדבר הופך את זה לקניין בנפשו, הוא יהפוך את ליבו לנדיב לב, כי הוא ירגיל את עצמו לנתינה. כי הקניין וגדולתו של האדם לא לפי מעשה גדול, אלא לפי רוב המעשים. זה כוונת התנא, והכל לפי רוב המעשה. וכך כותב גם החינוך. במצוות ט"ז הוא כותב את היסוד הזה, והוא כותב כך וזה לשונו. כותב החינוך, ואתה בני, אם בינה שימה זאת, והתה אוזניך ושמע למדך להועיל בתורה ובמצוות. דע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם טוב ואם רע. זאת אומרת, שבעצם הפנימיות שלו היא מושפעת מהפעולות שהוא עושה, גם לטוב וגם לרע. זה לא רק המחשבה קובעת את מה שבליבו, אלא המעשים הם שמשפיעים על ליבו של האדם. ולכן ממשיך ואומר החינוך, ואפילו רשע גמור בלבבו, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלות ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, אפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטה אל הטוב, ובכוח מעשיו ימית את היצר הרע. כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ומאידך, הפוך גם, ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור, ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם אולי יעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל, שיחריכו המלך, ומינהו באומנות רעה, באמת, כי אם כל עסקו תמיד כל היום באותה אומנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת ליבו, להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר, ואמת, שכל אדם נפעל כפי פירותה. נורא והיום אומר החינוך. יכול להיות רשע, ויכול להיות צדיק. הכל מתחיל ונגמר, בהרגלים שהוא מרגיל את עצמו. מרגיל את עצמו בדברים קטנים, שהם רעים. הוא הופך להיות רע עד הסוף, רשע. גם אם יהיה צדיק הכי גדול. כאשר הוא למשל היום בזמננו לצערנו, אם ניקח את הנושא של האייפון שכל גדולי ישראל זועקים לשמיים אבל אינם נהנים. אם האדם באמת רוצה לשמור את נפשו, הרי הוא צריך להבין שאם כל רגע הוא מתעסק עם זה ופותח את זה ומסתכל בזה ודברים לא ראויים, גם אם הוא צדיק, בסופו של דבר זה יחדור ללב ויהפוך את לבבו ויהפך לרשע גמור, רחמנא ליצלן. מאידך, גם לטוב. אם אדם נמצא במצב הכי גרוע, אבל הוא מנסה להתמיד במעשים טובים, ועושה עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, זה יהפך את כל לבבו לטוב, עד שעדי אותו צדיק גמור. נמצאנו לימדים שההרגלים הם בעצם המעשים הקטנים שאדם מרגיל את עצמו, הם הופכים להיות קניין בנפשו, ובזה הוא משנה את כל מהותו של האדם. ולכן, כותב בספר אוצר אפרים בפרשתנו, זה מה שהגמרא אומרת בפסחים, בדף ג' עמוד ב', לעולם יעסוק האדם בתורה שלא לשמה, כי מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. העיקר תעסוק בדבר טוב. ברגע שאתה עוסק בדבר טוב, ואתה עושה עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, הרי זה הופך לקניין בנפשו של האדם. וכך כותב האור החיים הקדוש בספר דברים, בפרק י' ג' פסוק י' ח' על הפסוק, ונתן לך רחמים ורחמך. הקדוש הוא שמה מצווה שכאשר נתפסת עיר הנידחת, צריכים להרוג את כל תושביה. אז הקדוש הוא מוסיף על כך, שהקדוש הוא מבטיח ונתן לך רחמים ורחמך. מה ביורם של דברים? כותב האור החיים הקדוש על פי היסוד הגדול הזה, שאמרנו, אז הוא כותב, לפי שציווה על עיר הנידחת שיהרגו את כל העיר לפי חרב, אפילו את בהמתם, מעשה זה יוליד טבע האכזריות בלב האדם. בפועל כשבן אדם מתעסק עם זה, והולך והורג והורג והורג, אין מושג כזה שהבן אדם עם הפעולות האלה יישאר לו לב רחמן. אוטומטי הלב שלו נהפך לאכזרי. והוא מספר, הוא כותב האור החיים, כמו שסיפרו לנו הישמעאלים, כת הרוצחים, במאמר המלך, סיפרו לו, האור החיים הקדוש מעיד שסיפרו לו, אלה שממונים מטעם המלך, לרצוח את כל אלה שיוצאים להריגה מטעם המלכות. אז הם אמרו לו משפט קשה מאוד, כך כותב האור החיים, כי יש להם חשק גדול בשעה שהורגים אדם, ונחרטה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. הם סיפרו לו שהוא שאל אותם כנראה, איך אתם מסוגלים כל כך לרצוח? הם אמרו לו, כשמגיע לנו כזה קורבן לשחוט אותו, יש לנו תשוקה גדולה לרגע הזה, איך אנחנו חותכים לו את הראש. למה? בגלל שהם כל כך הרבה עושים, הלב שלהם הופך להיות אכזרי, סדיסט, רחמנא ליצלן. אין פלא שאחר כך הם מרגישים בזה הפך, תענוג. ואם כן, אומר האור החיים הקדוש, היה מקום לצערנו הרב שהבחינה עצמה תהיה נשרשת ברוצחי עיר הנידחת. לזה אמר להם הבטחה שיחון השם להם רחמים, הגם שהטבע יוליד שלולי הבטחת השם, בפירוש שלא תתפעל הנפש מעשה אכזריות, היה אדם נהפך לאכזרי, אף על פי שהוא עושה רצון השם. וכך כתב גם הרן בית יוסף במקום אחר על נושא אחר. על כל פנים, זאת אומרת שבעצם זה מה שאומר אור החיים הקדוש. להבטחת השם, אפילו כאשר אתה עושה את זה כדי לעשות רצון השם. ברגע שאתה עושה דבר שלילי, זה הופך להיות קניין בנפשך. כי כפי ריבוי הפעולות והמעשים, ככה הדבר הופך להיות קניין, כי ההרגל הופך לטבע השני. וכך הוא מביא שם בשער אפרים בשם המגיד מכלם, בספרות תוכחות חיים, בסוף הדרוש השלישי הוא כותב, זהו ההסבר בדברי התנה הקדוש בן עזאי שאומר, הווה רץ למצווה קלה ובורח מצווה קלה ובורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה עבירה גוררת עבירה. מה הפירוש? הוא אומר, כוונת התנה ללמד אתנו את היסוד הזה. נכון, יש מצוות קלות, אז בן אדם בדרך כלל אוהב לעבור עליהם, לוותר עליהם. אומר התנה הפוך, היסוד הוא שתיקח את הדברים הקטנים האלה, הקלים האלה, תרגיל את עצמך בהם, כי זה מה שיהפוך לקניין, מצווה, גוררת מצווה, ועוד מצווה, ועוד מצווה, זה יהפך לקניין בנפשך, וההפך גם כן, רחמנא ליצלן. זה כוונת התנה. ובזה מבאר ומתרץ, הספורנו בפרשתנו, איך תמאמת האמת מצווה, או נושאי עצמות יוסף באים בתלונה, נגד ציווי התורה, שהם לא ראויים להקריב את הקורבן, מדוע הם יפסידו? אז לשונו של הספורנו כך, למה ניגרה, הוא כותב, מאחר שהייתה תומתנו לדבר מצווה, למה תהיה גוררת עבירה? בטענה הזאת הם באו למשה רבנו. איך ייתכן שכשאני עוסק בתומעה של מצווה, של מת מצווה, שהתורה מצווה אותי, או נשיאת עצמות יוסף, איך ייתכן שמצווה כזאת תגרור אותי להפסיד עוד מצווה? לא יכול להיות. והקדוש הוא קיבל את טענתם. כמו שמצינו, כמו שאמר האור החיים הקדוש, שאלה שרצחו את עיר הנידחת, מה הקדוש הוא עשה להם? חולל מהפך בליבם. אז הם גם באו מאותו מקום, שאנחנו רוצים כן איזה תשובת המשקל לדבר הזה. נכון שאנחנו עסוקים במצווה, צריכים להתאמות למת מצווה, צריכים לשאת את עצמות יוסף, אבל לא ייתכן שיחסר לנו, שזה מה שיביא לחיסרון של קיום המצווה של קורבן פסח, והקדוש הוא הסכים איתם, וציווה שכן יהיה פסח שני. ובזה אנחנו נבין גם, בדיוק מה שהשבח הגדול של אהרון הכהן, מה ששאלנו בתחילת דברנו, ללמד שבחו של אהרון שלא שינה. הרי באבות כתוב בפרק א' משנה י' ב' הווה אמר הלל, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב תבריות ומקרבן לתורה. וכתוב באבות רבי נתן, מה היה עושה מעשיו של אהרון הכהן? הוא היה הולך ומשכין שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, ותמיד, איך היה הולך? איך היה משכין שלום? מבארים לנו חז"ל, שהיה הולך לכל צד ומספר הפוך. הוא יודע שהוא שונא אותו, אומר לו, אתה לא יודע, אני הלכתי ודיברתי איתו, אתה לא יודע איך הוא מעלה ומשבח, כמו בן בעל אישה. אז מה הוא עושה? היה הולך לבעל, אומר, אתה לא יודע כמה אשתך אוהבת אותך, וכמה מדברת עליך רק טוב, וחבל שאתה ככה שונא אותה. והולך לאישה ואומר לה אותם הדברים, את לא יודעת מה בעלך, כמה כואב לו, כמה הוא אוהב אותך וכמה הוא מעריך אותך. ואז הם נפגשים יחד מתוך הערכה אחד לשני. ככה היה עושה בן אדם לחברו, בן איש לאשתו, והיה משקר, נכון? כיוון שמותר לשנות את הלשון למען השלום. שואל, היעבד שואל, איך ייתכן? אהרון, הרי חותמו של הקדוש הוא אמת, איך הוא חי כל הזמן בשקר? אומר היעבד, כיוון שהשלום יותר גדול מן האמת, עולה בדרגה מעל האמת. ועד כדי כך היה הסוג מזה אהרון הכהן, כתוב, אומרים חז"ל, שאלפים שנולדו בדורו קראו השם אהרון על שם שהם נולדו מכוח השלום בית של אהרון הכהן. ואם כן, אחרי שאהרון הכהן חי כל הזמן במצב הזה, שכל הזמן רק לשנות ולשקר את זה ולרמות את זה, זאת אומרת, כל החיים שלו, כל ההווי שלו, זה כל הזמן לדבר שקר. הוא לא מעניין, הוא לא רואה מה שכתוב, הוא לא רואה מה שצריך, אלא הכל אפשר לשנות. היה מקום שמתוך ההרגל שלו, אמנם זה לצורך מצווה, אבל ההרגל הזה היה הופך אותו לקניין בנפשו. והיה בכל דבר היה יודע לשנות, ולא היה עומד על הדברים בצורה האמיתית. בא כשהוא מעיד עליו, היה זקן אהרון ללמדך, שלמרות כל ההרגלים שלו שהוא עושה לצורך מצווה, אבל הוא לא הפך את זה לקניין בנפשו, אלא הוא לא שינה, הוא יודע שכל מה שהוא עושה, עושה רק למען השלום, אבל זה לא הפך לקניין בנפשו. וזו הגדולה של אהרון, שלמרות שמטבעם של דברים, כשאדם מרבה בפעולות ומעשים, הרי הם הופכים אותו לקניין. כמו שראינו שאפילו אצל הורגי העיר הנידחת, או כמו שאמרנו אצל תמאמת מצווה של הקורבן פסח, היה צריך שהקדוש ברוך הוא יעזור כדי לצאת מההרגלים האלה, כדי להתגבר על ההרגל. אבל אהרון זה גדולתו, שלמרות שהכל הוא עשה והוא הורגל בכך, אבל הוא התגבר, הוא ידע לא להפוך את זה לקניין בנפשו. זה גדולתו של אהרון, זה גדולה מיוחדת של לעלות ולהתעלות מעל הטבע, נגד הטבע של האדם. וזה השבח הגדול של אהרון. אבל מכאן אנחנו למדים כמה הדבר הזה נפלא, מלמד אותנו יסוד גדול בחיים. לכל אדם יש תכונות שליליות, לכל אדם יש מידות לא טובות שעליהם הוא צריך לעבוד. אסור לו להתחפר ולהסתגר ולתמונן את הראש בחול ולהגיד מה אני יכול לעשות, כי אני ככה, מה לעשות שאני כעסן, מה לעשות שאני קמצן, או אני נקמן, או אני קנאי, או אני חמדן, או אני עצלן. זה לא תשובה. לא תשובה, כיוון שתלוי באדם. זה תפקידו של האדם בעולמו. דווקא במקומות שהוא יש לו את החולשות האלה, דווקא במקומות שהוא יודע ששם הוא יותר בנקל ונכשל, על זה הוא צריך לעבוד ולהרגיל את עצמו בהרגלים אפילו ולו הקטנים ביותר, נגד אותה תכונה. אתה כעסן, תקבל על עצמך, לבחון את עצמך. איך במקרים כאלה, אני לא יכעס. עוד מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה, והדברים הקטנים. יש דברים קטנים, יש דברים גדולים. אל תתחיל בדברים הגדולים. אבל תתחיל בדברים הקטנטנים, שהסיבה עליהם לחוס היא אפסית. אבל מטבעך אתה אוהב לחוס על כל דבר. תחליט שלפחות בזה אני לא יכעס. תתחיל עם זה, תתחיל להרגיל את עצמך. זה יהפוך לקניין בנפשך. ככה אדם יהפוך את כל המידות שלו השליליות לטובות. אם חס וחלילה האדם ירגיל את עצמו וימשיך הלאה בדברים שליליים, בפעולות שליליות, זה יהפך לקניין רע. כמו שאמר החינוך, גם אם הוא יהיה צדיק גמור, מובטח שבסופו של דבר הוא יגיע להיות רשע גמור, כי הלב שלו יהפך לרעה. ולכן חובה על האדם לא להשלות את עצמו להיות אהרון הכהן, שזה שבח מיוחד ונדיר, שבן אדם יכול למרות כל המעשים המרובים האלה לאלפים ולרבבות, בכל זאת לא פעל בנפשו, כי הוא התעלה מעל הכל. אבל אדם רגיל, אדם מן השורה, זהו המציאות של הטבע. כפי שאתה מרגיל את עצמך, ככה זה הופך להיות קניין בנפשך. אם אתה מתרגל לקום מאוחר, ואתה לא מתמודד, ואתה לא מנסה להתמודד אפילו, אתה תישאר ככה לעוד ולעולמי עולמים. היי, זה עושה לך בלגן בבית, ויכוח עם האישה, הילדים סובלים, במקום העבודה אתה לא מסתדר, וכן על זה הדרך. קשה לו להתמודד. אבל אם בן אדם ייקח לאט לאט, קצת קצת, וירגיל את עצמו, לקום עוד קצת, עוד 5 דקות קודם, עוד 5 קודם, ויעבוד על עצמו עוד פעם ועוד פעם, זה ממילא יהפך לקניין. יעזור השם שנזכה כולנו לעבוד על התכונות שלנו, לתקן את עצמנו בנקודות שבהם אנחנו מתנסים, שהם בעצם התכלית של כל אדם. זה תפקידו של האדם, לעבוד על זה, ועל ידי כל פעולה שיוסיף ויחזור וישלש וירבע, נזכה כולנו בעזרת השם לתקן את כל מידותינו, ועל ידי זה נעשה את רצון בוראנו, ונרבה אהבה ואחווה בסביבתנו, ויחד נזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים. כל המעוניין בדבר תורה יכול לשלוח אליי מייל, ואני בלי נדר אשלח לו את הדבר תורה, את הכתובת שלו. הטלפון שלי 050-600-318. תודה וכל טוב, שבת שלום.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.